לסיפור הזה יש אם כן כמה רבדים, ועכשיו הפרופסור חנה נווה, ראש התוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, איך באמת אפשר לראות את הסיפור הזה גם כסיפורה של האישה, כסיפור מעמד האישה?
הסיפור הוא מרתק מהרבה בחינות, אבל הבחינה שאת שואלת אותי עליה היא המרתקת ביותר בשבילי. השאלה בסיפור כזה, במיוחד לאורך השנים, הוא קיבל המון פרשנויות, נורא אהבו אותו באוניברסיטאות ובתי ספר תיכון, אז יש הרבה, באמת מסה רצינית של כתיבה עליו. ובמיוחד הבחינו באיזה נקודת תצפית מעניינת יוצר סופר, לאישה שלא רואה כאשר בעצם סיפור כזה מוכיח לנו עד כמה התפיסה שלנו את העולם שסביבנו תלויה גם במרכיב של הראייה. אבל זה באמת עניין טכני, שאפשר היה לבצע אותו עבור כל אדם עיוור, ילד עיוור, זקן עיוור, גבר עיוור, אישה וכו'. מה שמעניין אותי מנקודת המבט של לימודי מגדר, או לימודי נשים ומגדר, היא השאלה הבאה. האם יש חשיבות מיוחדת לכך ששטיינברג בחר בגיבור של הסיפור כעיוור באישה? מדוע הוא לא סיפר סיפור כזה על גבר עיוור, שהרי המסורת הספרותית שלנו ושל שאר האומות, היא זאת שאם אתה רוצה לייצג ניסיון אנושי או חוויות אנושיות מיוחדות במינן, או לחקור את הגבולות של החוויה האנושית בקיצוניויות שלה, במקומות קשים וקונפליקטים קשים במיוחד, אתה לוקח גבר, כי הוא מייצג את האנושיות, הוא הסטנדרט של האנושיות. והנה שטיינברג לקח אישה, האם הוא ביקש להגיד משהו על כל בני האדם, או האם הוא ביקש להגיד משהו מיוחד על האישה? ונדמה לי שהוא ביקש להגיד משהו מיוחד על האישה.
כלומר, הנחות הזאת, או העיוורון, או, כן. או מצד שני יש לה חושים מאוד מפותחים, והיא דרך המגף יודעת להגיד בדיוק מה איש, מה גובהו וכו'.
נכון, אבל תדעי לך שזה נורא טיפוסי לכל הסיפורים שאני מכירה על עיוורים. אלא אם כן רוצים לעשות מן הפוך על הפוך, ולעשות עיוור שהוא גם שוטה גמור. אבל לרוב העיוורים, כמו שגם אנחנו מכירים מהעולם הקלאסי, הם רואים טוב יותר, כלומר רואים במרכאות. ולכן פיתוח שאר החושים שלה הוא כמעט דבר שידוע לנו מהעולם המדעי, או מהעולם הקוגניטיבי, שכשחוש אחד נפגע מהאחרים מפצים. אז אין בזה רבותה שזה נאמר על אישה. אבל מה שחשבתי בליבי ביחס לשאלה שאנחנו שואלות, הוא זה. האם הוא מנסה להגיד לי, לתרגם, בוא נאמר, את הנחיתות התמונה והמותמת לתוך מעמדן של נשים בחברה, ביהודית בפרט, אבל בכלל, האם הוא מנסה לתרגם את זה למושגים קוגניטיביים, פסיכולוגיים, ידיעתיים, יעני אפיסטמולוגיים, בצורה כזאת שאנחנו מבינים טוב יותר את מצבה של אישה בעולם. לדוגמה, אני אלך ממקום מאוד קיצוני. בסופו של הסיפור היא הרי מגלה שהיא בבית קברות.
כן.
היא מגלה שהיא גרה בתוך בית קברות. היא מגלה שכל הסביבה שלה היא סביבה שמוקפת במתים, ברוחות רפאים. היא מגלה שהיא מנותקת מן החברה. ואני אומרת, האם שטיינברג מנסה להגיד לי בלשון מרוחקת, בלשון של דימוי והשאלה, שזהו משל לקיומה של האישה בעולם? האם הוא מנסה להגיד לי משהו כמו, אישה יותר מגבר מגששת כעיוורת באפלה? אישה יותר מגבר אפשר לשים בפניה מכשול כמו ששמים בפני עיוור. אישה תמיד היא קורבן למניפולציה, למשל למניפולציה שפותחת את הסיפור.
של השידוך עצמו.
מה?
של השידוך עצמו.
כן, השידוך עצמו, אמא שלה, הרי משקרת אותה, וכנראה חברות וחברים שותפים לתרמית הזאת, שהרי מישהו היה מגלה לה. אז המניפולציה, זאת אומרת, איך נאמר, הדחיפה של האישה לתוך נישואים, שוודאי אינם מיטביים מבחינתה, וכתוב מפורשות שלו הייתה יודעת, ודאי לא הייתה נותנת יד על העסק הזה לעולם. אבל הדחיפה שלה לתוך זה, כאילו היא עיוורת, כאילו היא לא יודעת, כאילו היא טיפשה, כאילו היא ילדה קטנה, כאילו אפשר לשלוט בה, כאילו היא חפץ שאפשר להניח אותו איפה שנוח לאחרים שהוא יהיה מונח, זה עניין של תיאור מצבה של האישה. זאת אמירה של שטיינברג על מצבה הקיומי של האישה. וזה שהיא עיוורת זימן לו איזה הקשר, נקרא לזה נוח או מעניין מסיבות אחרות, לייצג את דעתו.
כן, כי אני יכולה לחשוב לסיפורים אחרים שבהם האישה היא לא עיוורת, ועדיין תהיה נחותה ומשודכת שלא מרצונה ונקלעת למצבים שלא מיטיבים איתה. כלומר, התסריט הזה של אישה בגלות יהודיה שחייבת להשתדך וחייבת, ולא משנה אם היא אוהבת או לא אוהבת, כמובן שלא מצפים ממנה בכלל לחיי אהבה וזוגיות.
נכון, אבל את יודעת, כשאנחנו רואים את זה על אישה שאיננה עיוורת, אז אנחנו רואים, הבנתי, זה גורלה של האישה, יופי, זה סיפור על מעמד האישה. כן. כשזה נהיה בצוות אחד עם עיוורון, זה נהיה יותר מעניין. אני אגיד לך למה. קודם כל, כי יש משיכה קבועה של מוטיב האדם העיוור למקומות אחרים, שאנחנו לא רגילים לשייך אותם דווקא לבעיה של נשים. האדם העיוור בתרבות, תחשבי על אדיפוס, שעיוור את עיניו, משום שלא ראו, דקר את עיניו ועיוור את עצמו, וזה לא עושה אותו לא שוטה, לא פחות אינטליגנטי, לא פחות חשוב ואייקוני בתרבות שלנו. להפך, נהיה לנו עכשיו אדם עיוור שיודע יותר משהו ידע אי פעם. וכך גם יש במיתולוגיה הקלאסית ובדרמות הקלאסיות שאנחנו מכירים, עוד סוג של נביא עיוור. נביא עיוור שהוא רואה יותר מכולם. זאת אומרת, העיוורון החיצוני הגופני, גם במסורת הנוצרית, אבל זה ישנו גם במיתוס הקלאסי, ובוודאי זה גם זולג לתוך תרבותינו כשקוראים לעיוור סגי נהור, שפירושו הרבה אור, כלומר רואה הרבה, מן איפכא מסתברא. אבל ישנו הדגם הזה, המיתולוגי, של מי שעיני הבשר שלו אינן רואות, זה מין יתרון, משום שהוא נכן דווקא בעיני רוח. וזאת אמירה מאוד מאוד יפה. אז כשמעניקים את זה לאישה לחנה, קודם כל זה מושך אותך מבחינת הפרשנות והמחשבה על הסיפור, לחשוב גם בכיוון הזה. זה מעניק לה אולי את האפשרות בשבילי כפרשנית לומר, זה לא המצב של האישה בעולם, להפך, זה סוג של גבריות מעולה ומשוכללת ומשובחת, שכן היא רואה יותר, והסיפור נורא, כמו שאת אמרת קודם, נורא מדגיש את זה שיש לה יתרונות והיא כאילו רואה יותר. ואז בא הסיפור בקוליותו ושלמותו ואומר לי שכל זה חלומות באספמיה. אין, זאת אומרת, עיוורון זה לא נזק אובייקטיבית, זה תלוי על מי הוא מולבש. גבר, כל כך קשה להזיק לו, אם הספרות רוצה, או התרבות רוצות לתאר גבר, כבעל ערך, נורא קשה להזיק לו. אם הוא יהיה בלי עיניים, יגידו עיני הרוח. הוא יהיה בלי יד ורגל, יגידו, מתגבר על כל המכשולים. כמעט בלתי אפשרי להזיק ליצור הזה.
ולאישה,
כל וואלה.
דבר כמעט. פרופסור חנה נווה, אני מאוד מודה לך.
אני מודה לך.
תודה.
להתראות.